אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום לכם, כאן איזימן מישראל עם המהדורה השבועית של יומן השבוע. יומן האירועים ההיסטוריים שאני שולף מתוך הארכיונים, כדי להזכיר לכם מעט מההתרחשויות שעשו כותרות את השבוע הזה לפני שנים. כמו תמיד זה יהיה מסע על פני ציר הזמן ובו אירועים מארצות שונות, מזמנים שונים, כמובן בתחומים שונים. מלחמה, דיפלומטיה, יחסים בינלאומיים, שני אסונות תעופה שנחתו בזיכרון וגם מעולם הפידור. כל זה ב-15 הדקות שלי ב-SBS בעברית. אז הנה מתחילים. אני פותח באירוע דרמטי של השבוע הזה בשנת 1943, ויש אומרים שמה שאציג עכשיו אכן נחשב לאחד מרגעי המפנה הדרמטיים ביותר במלחמת העולם השנייה. ב-31 בינואר וב-1 בפברואר נכנה הפילד מרשל הגרמני פרידריך פאולוס, מפקד הארמיה השישית של הוורמאכט, לכוחות הסובייטיים בסטלינגרד, ובהקץ על אחד הקרבות המרים ביותר בהיסטוריה. כמה אירוני היה הדבר שרק יום לפני קנייתו היטלר העלה את פאולוס לדרגת פילד מרשל. המסר של היטלר היה ברור, מעולם לא נפל פילד מרשל גרמני בשבי, והציפייה הייתה שפאולוס יתאבד, אבל לעולם לא יקנה. פאולוס בחר בחיים ואמר, אין לי שום כוונות לראות בעצמי עבור הלוחם האוסטרי הזה. הוא התייחס כמובן להיטלר. פאולוס נכנע לסובייטים במטה שלו, ששכן במרתף של חנות במרכז סטלינגרד. כמובן הצילומים שהפיצה ברית המועצות מקנייתו היו הישג תעמולתי משמעותי ביותר, ולהציגו את הצבא הענק של גרמניה הנאצית כצבא שאפשר למרות הכל לנצח אותו ולהשפיל אותו.
A simple message marking the greatest victory of the war so far. A victory that has meant the crushing of an army. A great blow to German military prestige. An open wound in German morale that no talk from Nazi leaders can really hope to heal.
עוד נתון אחד מעניין מהאירוע הזה, עם פאולוס נכנעו כ-91 אלף חיילים גרמנים. כולם נלקחו לשבי, שליש מהם לא חזרו הביתה.
More prisoners surrender and shuffle off into captivity. Some of them wounded, some frostbitten, all of them beaten.
ושנתיים קדימה עכשיו מ-1943 ל-1945, בימים הם כבר ראו בפירוש את האור בקצה המלחמה. והאירוע שעשה כותרות בכל העולם היה המפגש ביאלטה, בחצי האי קרים שבים השחור, של מי שכינו אז שלושת הגדולים, שלושת מנהיגי העולם החופשי. הם התכנסו לוועידה שמטרתה הייתה לחרוץ את גורלו של היטלר, שצבאותיו הלכו ונחלשו. שבוע שלם, בין 4 ל-11 בפברואר, הם היו שם, סטלין, צ'רצ'יל ורוזוולט. כך זה נשמע ביומן קולנוע מאותו השבוע.
The Levadia Palace, however brilliant its functions in Imperial Russia, never housed so memorable a meeting as this. First to arrive is the warrior statesman Joseph Stalin. Mr. Churchill, wearing a shapka, seems to have picked up a bit of local color. Traditional headgear of the Caucasian mountaineers, it added to the PM's already extensive collection of hats. Here is the start of the most important of all round table conferences. In this room, the future of Germany was hammered out. Says the Crimea Declaration, we are determined to disarm and disband all German armed forces, to break up for all time the German general staff, remove or destroy all German military equipment, eliminate or control all German industry that could be used for military production, bring all war criminals to justice and swift punishment, and exact reparation in kind. These were the precise terms behind every meeting that took place in those 8 crowded days in Yalta.
ועידת יאלטה ושמענו שלושת הגדולים דנו במאמצים האחרונים של בעלות הברית במלחמה נגד גרמניה הנאצית וגם נגד יפן. הם הגיעו לכמה הסדרים בנוגע לחלוקת העולם ביניהם, אבל כבר אז, כך אומרים עד היום פרשנים רבים, נזרעו הזרעים למלחמה הקרה, שתחתוך את העולם לשניים למשך כמעט יובל שנים אחר כך. גוש מזרחי בהנהגת ברית המועצות וגוש מערבי בהנהגתה של ארצות הברית. ועידת יאלטה, השבוע לפני 81 שנים, והחלטות הרות גורל שהשפיעו על העולם עוד הרבה שנים קדימה. מ-1945 לשני אירועים השבוע בשנת 1958, 68 שנים לאחור. הראשון התרחש במצרים השכנה. בחמישה בפברואר הוכרז גמל עבד אל נאצר באופן רשמי כמועמד היחיד לנשיאות הרפובליקה הערבית המאוחדת, מה שקראו אז כעם, הקהילה הערבית המאוחדת. זה לאחר שהממשלות במצרים ובסוריה אישרו את מועמדותו ואת בחירתו בבחירות, שבהן הוא, נשמע מיד, היה מועמד אחד, הוא עצמו, והוא עצמו הלך לקלפי ובחר את עצמו. נאצר הנהיג ב-1952, נזכיר את מהפכת הקצינים נגד המלך פרוק, ומ-1954 היה השליט בפועל של מצרים. שנתיים אחר כך נבחר באופן רשמי לנשיא באמצעות משאל עם, אבל כאמור, השבוע לפני 68 שנים, נבחר לנשיא הרפובליקה הערבית המאוחדת, איחוד עם סוריה.
In Cairo, they queue up to vote for the president of the new United Arab Republic. For whom do they vote? In this democracy, there's only one person to vote for. Colonel Nasser, of course. Nasser even comes to vote himself, by himself, for himself. Result? 99.99% for Nasser.
שבועיים לאחר מכן, ב-21 בפברואר, נערך משאל העם שאישר רשמית את בחירתו בקרב הציבור. האיחוד עם סוריה שרד קצת יותר משלוש שנים וחצי עד להפיכה בסוריה, אבל נאצר נשאר על כיסאו עד למותו בספטמבר 1970. אין ספק, הבחירה הזאת שהזכרתי עכשיו הייתה אמורה לעשות שינוי מסלול במזרח התיכון, אבל זה לא קרה. מכאן לשני אסונות תעופה, הראשון התרחש ב-6 בפברואר 1958, כאשר מטוסה של קבוצת הכדורגל מנצ'סטר יונייטד התרסק במהלך ניסיון ההמראה שלו משדה התעופה במינכן, גרמניה. הקבוצה שהייתה ידועה בכינוי תינוקות בזבי, על שמו של המאמן של המת בזבי, חזרה ממשחקי גביע אירופה בבלגרד והייתה בדרכה הביתה.
On the fringe of a Munich airport lies the wreckage of an airliner, still smoldering from a crash in which 21 people were killed. Tragedy enough at any time. But in that plane were a group of young men who were almost the personal friends of millions. Manchester United, the finest soccer team Britain has produced since the war, and 7 of them died in the crash.
הסיבה לתאונה, רמזנו, הייתה החורף, כלומר הצטברות של שלג שהחיל לנמס והתערבב עם בוץ על מסלול ההמראה. הסיבה לתאונה, רמזנו, הייתה החורף, כלומר הצטברות של שלג שהחיל לנמס עם בוץ על מסלול ההמראה. כל אלה מנעו מהמטוס להגיע למהירות שנדרשה לו כדי להמריא. בין הניצולים היו המאמן מת בזבי והשחקן האגדי בובי צ'רלטון, אחד מכוכבי הכדורגל הגדולים של כל הזמנים. השוער הארי גרג היה לגיבור המרכזי של האירוע בזכות שחילץ באומץ ובגבורה נוסעים מההריסות הבוערות גם את חבריו. ב-1968, 10 שנים לאחר האסון, זכתה הקבוצה מנצ'סטר יונייטד בגביע אירופה לאלופות, כאשר בין השחקנים על קר הדשא היו ניצולים מאותה התרסקות. אסון התרסקות במינכן 1958 ושנה אחר כך בארצות הברית, אסון תעופה נוסף, שבו נהרגו שלושה מוזיקאים צעירים ומבטיחים מעולם הרוקנרול. באדי הולי, ריצ'י ולנס ו-JP, וביג בופר, ריצ'רדסון. גם כאן זה היה ממש אחרי ההמראה, גם כאן זה היה החורף. המטוס יצא משדה תעופה במדינת איווה לכיוון מינסוטה. לשלושת המוזיקאים היום הזה החל רע, כי היו להם כבר קשיים טכניים באוטובוס שהסיע אותם להופעות. ולכן באדי הולי שכר מטוס ללהקתו. אבל מכיוון שלא היו מספיק מקומות במטוס, וריצ'רדסון סבל משפעת, הוא שכנע את אחד הנגנים לוותר על מקומו. כך זכה הנגן בחייו, וגם נגן אחר שהטיל מטבע עם ריצ'י ולנס, ריצ'י זכה להיכנס למטוס, הנגן נותר בחוץ ובחיים. כך זה נשמע בחדשות בארצות הברית.
We interrupt this program for a special news bulletin. Three young singers who soared to the heights of show business and the current rock and roll craze were killed today in the crash of a light plane in an Iowa snow flurry. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and J.P. Richardson, known professionally as the Big Bopper. The aircraft chartered from the Dwyer Flying Service crashed near Mason City, ironically the setting for the prominent musical The Music Man. The pilot, Roger Peterson of Clear Lake, Iowa, was also killed. The three singers had appeared at the Surf Ballroom in Clear Lake, Iowa last night and were on their way to Fargo, North Dakota. Their small chartered plane crashed in a lonely farmyard about 15 miles northwest of Mason City. Cause of the crash was due to inclement weather conditions. Details upcoming from Action Central News.
ביום הזה, 3 בפברואר 1959, כתב דון מקלין את השיר American Pie, עוגה אמריקנית. בשיר הוא מתאר את האובדן ואת מה שנחשב בעיניו ובעיני רבים לסופה של תקופת התמימות של המוזיקה של שנות ה-50. באותם הימים הזכירו גם כמובן שוב את האסון של מנצ'סטר יונייטד שנה קודם לכן. אחרי הכל מדובר בטרגדיות תעופה שגדעו דור שלם של כישרונות בספורט ובמוזיקה בסוף העשור ההוא, ובשני המקרים האירועים הפכו למיתוסים מכוננים בתרבות המערבית. ועדיין בעולם המוזיקה, רגע מכונן, כך מכונה לא פעם האירוע שעליו אספר עכשיו. מדובר על השבוע הראשון של פברואר 1964, הרבה ציפייה לקראת שבעה בחודש, היום שבו פרץ לתרבות האמריקנית גל של מוזיקה ותרבות בריטית, שבלי ספק, ואלה מילים של פרשני מוזיקה, שינה את פני המוזיקה הפופולרית, גם את התרבות האמריקאית. האירוע, ארבעה מוזיקאים צעירים שהחלו להצליח בגדול בבריטניה, נחתו בניו יורק. אלה היו החיפושיות. הם התקבלו על ידי קהל חסר תקדים של כ-3,000 מעריצים צורכים, רובם נערות צעירות, וזאת למרות שהמשטרה לא ציפתה שיגיעו לשדה התעופה כל כך הרבה אנשים כדי לקבל את פניהם. בסרטון מתוך הערוץ הרשמי של הלהקה, פול מקרטני סיפר כי היו מיליוני ילדים בשדה התעופה. אף אחד לא ציפה לזה.
There are rumors around that this is Britain's revenge for the Boston Tea Party. 3,000 screaming teenagers are at New York's Kennedy Airport to greet, you guessed it, the Beatles. This rock and roll group has taken over as the kingpins of musical appreciation among the younger element. Some music critics call their harmony unmistakably diatonic. Others say it's pandiatomic. Parents say it's just plain pandemonium.
מיד לאחר נחיתתם הם קיימו מסיבת עיתונאים בשדה התעופה. התיעוד מראה את ארבעת המופלאים עונים בשנינות ובקסם אישי לשאלות של העיתונאים האמריקנים, שחלקם היו סקפטיים מאוד לגבי ההצלחה שלהם בארצות הברית. כשהם נשאלו האם תשאירו לנו משהו, ענו ארבעת המופלאים במקלה, לא.
Their first meeting with the American press brings forth an interview laced with quips and humor. You'd laugh too, with a gross of $17 million last year. New York City cops are hard-pressed protecting the Beatles at their hotel. On every side, there is hero worship that recalls the heydays of Elvis Presley and Frank Sinatra. With one Beatle bedded with a sore throat, three of the quartet take an airing in Central Park. There was absolutely no truth to the rumor that the zoo's laughing hyena was driven underground.
על כל פנים, הצילומים של החיפושיות בנמל התעופה בניו יורק הפכו מאז הרגע הוא לאיקונים. ואין ספק, נחיתתם שם החלה את מה שמכונה עד היום הפלישה הבריטית, כי בזכותם חדרו למצעדי הפזמונים ולתרבות האמריקנית עוד להקות פופ בריטיות. ועכשיו לשנת 1971. ב-25 בינואר לפני 55 שנים הוביל אידי אמין, מפקד בצבא אוגנדה, הפיכה נגד השליט מילטון אובוטה, ששהה בסינגפור בוועידת חבר העמים הבריטי. המתח בין אובוטה לאמין, מפקד הצבא באותם הימים, הגיע לשיא לאחר שאובוטה תכנן לעצור אותו בחשד לשחיתות ולרצח. אידי אמין פעל במהירות, כוחות הצבא בפיקודו השתלטו על נקודות אסטרטגיות בקמפלה הבירה, וחסמו את נמל התעופה באנטבה, והשבוע, ימים אחדים לאחר ההפיכה, הוא הכריז על עצמו כראש המדינה.
All forms of political activities, such as public discussions, meetings and rallies will not at the moment be permitted.
אידי אמין, השליט של אוגנדה השבוע בשנת 1971, ורק נזכיר, הוא קיבל את כנפי הצנחן שלו בישראל. כעבור שנה, כאשר ישראל סירבה למכור לו מטוסי פנטום, כדי שיוכל לתקוף את טנזניה השכנה, גירש את כל הישראלים שפיתחו את החקלאות בארצו, והפך לאויב מר של מדינת ישראל. כמה ידיעות בקצרה מהציונות ומארץ ישראל, השבוע ב-1930, לפני 96 שנים, החלה העלייה החמישית לארץ, הגדולה בכל העליות בימי הציונות. העולים הראשונים בעלייה הזו היו חלוצים וחלוצות מתנועת החלוץ ומתנועת גורדוניה בפולין. הם הגיעו לחופי ארץ על סיפונה של האונייה צ'יטה דה לבורנו, שהפליגה מנמל טריאסט באיטליה. עד שנסתיימה העלייה הזו, ערב מלחמת העולם השנייה, הגיעו לארץ 200,000 עולים. 1933, השבוע בדיוק, רכה פרייר ונציגי תנועות הנוער החלוציות מייסדים את המוסד שנקרא עליית הנוער. הנריטה סולט התמנתה לעמוד בראש המוסד הזה, וזכתה לתואר אם עליית הנוער, המוסד שהעלה מאז לארץ אלפי ילדים יהודים, רבים מהם בלי הוריהם. 1948, בידור בימי המלחמה. השבוע בדיוק, באותה שנה, צ'יזבטרון, להקת הבידור של הפלמ"ח, וחלוצת הלהקות הצבאיות של צה"ל, מקיימת הופעת בכורה לפני חיילים. מרבית שירי המופע ליוו את הלוחמים במלחמת העצמאות. וזהו, עד כאן יומן מקוצר, בהחלט מקרה של אירועים שהתרחשו השבוע. כמו תמיד, חלקם ידועים יותר, חלקם אולי פחות, אבל הם חלק מההיסטוריה ומהתרבות שמלווים אותנו מאז שהתרחשו. ועוד שבוע יומן חדשות חדש ישן עם מה שהיה בשבוע הבא לפני שנים. כאן איזימן, שבוע טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.